מהדורת הבוקר סוף השבוע עם איתי גדסי וינקלה פרידמן. שוב שלום לכם ובוקר טוב, שעה שנייה מהדורת הבוקר סוף השבוע, יום חמישי 28 במרץ, י"ח באדר ב', התאריך העברי שלנו. עורך ראשי קובי סגל, טכנאי השידור מורי קופר, באולפן איתי גדסי ויענקלה פרידמן.
בוקר טוב לך, אמרתי בוקר טוב למאזינים שהצטרפו כעת.
אני במתח.
ממה אתה במתח?
ממה אני במתח, קיבלתי לפני דקה ציוץ פה של יאיר לפיד, על הבחירות בשתיד. יש בחירות לראשות המפלגה. אולי נביא את מודחה על פרים.
אמרת שיהיו הצמרור, אתה יודע מה טוב מאוד, התחלנו, אנחנו עדיין בחודש אדר.
רגע, רגע, מה אתה צוחק?
אתה לא באמת.
תן למאזינים להבין, יש בחירות.
פריימריז בראש ביש עתיד.
פריימריז ביש עתיד. עכשיו, בעיצומה של המלחמה, פריימריז רציניים מאוד. בין רם בן ברק ליאיר לפיד.
זה מזכיר לי את ההתמודדות בין... כן, זה מזכיר לי את ההתמודדות בין פוטין לבין, איך קוראים לו, שנרצח? נבלני. פחות או יותר.
טוב, אז אם אתם במתח, אולי בהמשך השעה אנחנו נדווח לכם פרטים על המרוץ הצמוד ברשות יש עתיד. יאיר לפיד ינצח את יאיר לפיד גם הפעם. נמתין.
לא בטוח, לך תדע, אולי יאיר לפיד השני ינצח.
טוב, אמרנו שמרבים בשמחה, כנראה שזה נורא נגמר.
אבל בוא נהיה לי טעים, יש גבול.
יש גבול. עכשיו נאמר שלום ובוקר טוב לחברת הכנסת טלי גוטליב בליכוד.
בוקר טוב, בשורות טובות לעם ישראל.
שלום ובוקר טוב. תגידי ברשותך,
אולי היא רוצה לפני זה רק לברך את המנצח ביש עתיד, מראש כבר?
משהו, אני עכשיו עושה פרצוף של מופתע, אני מנצח את עצמי ואת פיצול האישיות של עצמי. זה פריימריז שהם לעג לרש, אבל אין לי את ההומור שלכם. זה מגוחך על דאגה, יאיר לפיד יהיה שם. מי ששר למרותו ועושה דברו, גם ימשיך להיות
במפלגה. בדיוק.
אז אני עובר איתך לאחמד טיבי, אני עובר איתך לחבר הכנסת אחמד טיבי. המריבה שלך איתו, זה אמיתי? עד כמה זה אמיתי?
תראה, כל פעם שאתם שואלים אותי את השאלות האלה, אני מבינה שאתם רגילים לפוליטיקה מאוד מסוימת ומאוד מעושה.
נכון.
אני אגיד לך למה, כפרשן פוליטי, כשאתה מסתובב במסדרונות הכנסת, ואתה רואה את הצחקוקים בפרסה, ואתה אומר, תשמע, יכול להיות שהכל...
אז אני רוצה להסביר לך משהו. קודם כל, אני לא אדם שמצחקק, ואני לא אדם שמצחקקת עם האויבים שלי. ואתם צריכים להבין שאחמד טיבי, מי שכן מצחקק איתו, זה דווקא אנשים ממפלגת אגודה לדוגמה. בסדר? לגפני יש קשרים מאוד קרובים עם אחמד טיבי. לאחמד טיבי יש שני נציגים בוועדת הכספים, מפלגה עם 5 מנדטים. אז בכל הכבוד, אני ועד שום הון שבעולם לא יצרו קשרים עם האויב. אתם צריכים להבין שאחמד טיבי, הוא היה יועצו של גדול מרצחנו ערפאת, אבל מילא זה, מעלל שהידים כל הזמן, מוציא את דיבת חיילינו וקורא להם כמי שמבצעים וטובחים ורוצחים בעזה, עזתים פלסטינים חפים מפשע, כך עומד ואומר. ואני רואה בו אויב של ממש, אז הם צריכים להבין.
כל עוד זה חוקי, אז הנה, גם את עופר כסיף ניסיתם להדיח, זה לא עבד. כנראה שהמערכת המשפטית עושה...
זו בכלל לא שאלה, ברור שמי שאישר לתומכי הטרור הללו לשבת בכנסת ישראל, הם לא אחרים מאשר בגץ, שביטל את החלטת ועדת הבחירות, שמי שחותר תחת הדמוקרטיה ותחת קיום מדינת ישראל יושב בפרלמנט. אבל זה לא רק זה, גם יאיר לפיד, משיקולים פוליטיים, עשה מעשה של אפס מנהיגות ויצא מהמליאה ולא הצביע. למה? כי מי שיזם את העלי היה ליברמן. משחקים של גן ילדים, שרק פוליטיקאים ותיקים שרגילים למשחקים, כי זה רק משחק, אני לא אקח חלק במשחק הזה. אני הצלחתי לבדי, לבד, למנוע לראשונה, משנת 2006, את כהונת טיבי כסגן יו"ר הכנסת. רבתי אפילו עם שר בליכוד ועם ח"כים בליכוד. ובמשך
בגלל זה הוא כל כך עצבני עלייך.
תראה, הוא עצבני עליי, ואיך אני אסביר לך את זה, שיהיה עצבני, ויש לו סיבה גם לפחד ממני. כי אני כמו רוטוויילר על צווארו, אני אוספת כל יום, כל יום, משהו מפרסם ומה שהוא אומר, הוא מחזיק פרסום ממומן נגדי, אתם יודעים, באחת הרשתות, מחזיק מן תמונה שלי, שהוא אומר עליי משהו מאוד מאוד לא מחמיא, מממן את זה מתקציב קשר לבוחר. עכשיו תראו, מה שהיה אתמול, אנחנו מדברים נגד אונרה, אנחנו כל מי שחבר בוועדת חוץ וביטחון ורואה את כל הסרטונים, ברור שאונרה זה חמאס, הרי אין בכלל לתאר את העובדה שרופאי אונרה החזיקו חטופים, מה שהם ידעו ועשו זה חמאס.
כמויות כלי הנשק שמצאו
בדיוק. תקשיבו, ומה שמדהים זה סוף סוף העולם הכיר באונרה כארגון חמאס. אגב, תפתחו סוגריים, מה שלא הפריע למתאם פעולות הממשלה ביהודה ושומרון מטעם הצבא, לומר שאי אפשר בלי אונרה בעזה. ברוך השם שהוא גם התעשת וחזר בו מזה. אבל עומד חבר כנסת וטוען נגד אונרה, וטיפי צועק עליו, יש לו את אותם אלבונות אגב כל הזמן, הוא חייב להשחיז את העברית שלו. אתה או חולה נפש מבחינתו, או לא לוקח כדורים, או הכושל הגדול ביותר בכנסת. אותם אלבונות, בי זה לא נוגע.
אני מקווה שאת לא נעלבת מזה. אני פעם נעלבתי בשבילך, אבל אני מקווה שאת לא נעלבת, כי מי שאין לו מה להגיד, אז זה מה שהוא אומר.
תקשיבו לי טוב, הנעלבים והאדם עולבים, שומעים חרפתם ואינם משיבים, עליהם נאמר ואוהביו כצאת השמש בגבורתו. שהאויב שלי יורד לכזו רמה של אלבונות, זה מעיד על הפחד שלו, על הרצון שלו לרדת נמוך.
ובעיקר שאין לו מה לומר, ובעיקר שאין לו מה לומר. אבל אני שואל אותך.
אני אתמול באתי אליו בכנסת עם אצבע מנופפת, שהוא תומך טרור ושיזהר ממני. אני לא מפחד ממנו, אני מפחד רק מאלוקים. ואני מאחורי עומד עם ישראל. כשהוא אומר שאני לא שווה את הנעל שלו, כך אומר בכנסת.
חברת הכנסת גוטליב, אני רוצה גם להתקדם לעוד נושא.
רק רגע, עושה לי להשים חצי משפט. בבקשה. הוא לא מבזה אותי, הוא מבזה נשים יהודיות, זה מה שאתם לא מבינים. האלבון שלו אליי זה ביזיונן של נשים יהודיות, כמו שתומכי טרור, אגב, גם טרוריסטים, מבזים נשים יהודיות.
תגידי, כשאת רואה ששר הפנים משה ארבל משגר מכתב לראש הממשלה כדי לבחון את איסור הכניסה המוחלט של פלסטינים לישראל בגלל המלחמה, מה את חושבת?
שכל המכתבים האלה הם גם משחק פוליטי, בכל הכבוד למשה ארבל. איפה היית אדון משה ארבל, כשר בישראל, חבר ממשלה, עד עכשיו? נדמה לי שבכל החודשיים האחרונים רק אני מתעמתת עם ראש המלל, שאומר שאין ברירה, צריך להכניס עובדים פלסטינים, עם מתאם פעולות הממשלה בשטחים, שנפגש עם ראש השבק ונפגש עם מישהו מהרשות הפלסטינית, רק אני יוצאת וצועקת ואומרת, איך אתם עובדים עליי? איך אתם אומרים לעם ישראל שלא ייכנסו עובדים פלסטינים? והצמרת הביטחון מתדרכת את כל הכתבים, שאין ברירה וחייבים להכניס עובדים פלסטינים מיהודה ושומרון, אחרת יבוא עלינו טרור. כשאני כל הזמן אומרת, פשוט למגר טרור על דרך הרתעה, נשמע לי יותר הגיוני מאשר לשלם פרוטקשן לאויב. אגב, יש עוד כמה אנשים בצבר הצהל שחושבים כמוני, אבל מפחדים לומר המלך עירום. אז זה too late. לשלוח מכתב זה לא עוזר לאף אחד. יש לך אצבע בממשלה. תפעיל את השרים. תעשו מה שצריך. כולכם אומרים, הם, מחרים, מחזיקים.
לא, אני חושב שמשה ארבל התכוון שצריך להכניס, כלומר, בניגוד ל... לא כמו שאת חושבת. הוא התכוון ש...
אין בעיה, שס כל הזמן אומרת, כבר איזה חודשיים אני שומעת אמירות של שס, שצריך להכניס עובדים פלסטינים למדינת ישראל.
באמת זאת העמדה של שס, ולא ידעתי איתה איך זה נעלם...
לא, אני שמעתי כל מיני דיבורים כאלה. זה יצא מתוך ישיבות עשייה שלהם, משפיעים עליהם בקלות צמרת צהל. אני פשוט חשבתי שאמרת שמשה ארבל, חשבתי, נתתי לו קרדיט שהוא באמת יוצא נגד הכנסת עובדים פלסטינים.
לא, הוא בעד, הוא בעד, לכן אני... עליו אישית שהוא בעד, אני לא מתפלא, הוא די סולל את דרכו. הוא די סולל את דרכו לבית משפט העליון,
נראה לי שאתה ליגות לבחשפה את זה.
אני אמרתי, דרך אגב, אני אזכיר לכם שאני אמרתי שיש דיל שקשור אל משה ארבל ולבית משפט עליון, ומשה ארבל נושא את עיניו, והוא הכחיש את זה, אני חושבת שזה נכון, בתוך מידע שיש לי, אבל זה לא
עניין. אני לפי ההתנהלות שלו, אני אגיד לך תמיד, מאז שאת חשפת את זה, אני עוקב אחריו, ולפי ההתנהלות שלו, אני רואה שהוא פוזל כל הזמן, הוא לא נראה נציג שס אותנטי.
אני רוצה להסביר לך משהו, באמת. אגב, יש חברי כנסת מצוינים בשעה שאני מאוד מאוד מחבבת, הם חדורי אידיאלים וחדורי מטרה. אבל עוד משהו אחד רציתי להזכיר לבוחרי שעת. בוחרי שעת, אתם אנשי ימין. אתם לא אנשי שמאל. ממש לא.
אני אגיד לך משהו, אני אגיד לך משהו על זה. אנחנו, כן,
בבקשה. רגע, רגע.
היא צודקת, אגב. בוחרי שעת, זה אנשי ימין, היא צודקת.
באבחן מההנהגה של שעת, אנשי שעת הם אנשי ימין, אני אומרת לכם את זה כל הזמן. אתם יודעים, כשאינון אזולה הרשיע אותי, נציג שעת, חבר כנסת משעת, הרשיע אותי בוועדת האתיקה, כשחברי מפלגת חדש דל הגישו נגדי תלונה, כי כשאמרתי לחבר כנסת אל הטאונה, סליחה, כן, זה שתומך השהידים ותומך הטרור, שנפגש עם ג'יבריל רג'וב, אמרתי לו, תסלחו לי, אחרי שהוא קילל אותי, אמרתי לו, צפי עליך את האויב שלי, הוא הרשיע אותי, הרחיקו אותי מהמליאה. אינון אזולאי, אמרתי לו, אתה מחפש להעמיד לדין באתיקה יהודיה, זה למה? אני משלמת פה מס על זה שאני יהודיה. אני הזדעזעתי מזה שחבר כנסת משעת מרשיע אותי, ואין לי מילים אפילו לומר לכם, ואני אמרתי לו את זה בפנים. פה אני אומרת לכם, בוחרי שעת הם אנשי ימין. שום, אני לא מוכנה לקבל שום דבר אחר, כי אני רואה אותם כל הזמן. והבוחרים מצפים מש"ס להיות מפלגת ימין, לא להתרפס בפני הרשות הפלסטינית. המשמעות של הרשות הפלסטינית...
לא רק זה, כל הקמפיין של ש"ס היה תמונות של אריה דרעי, של מרן הרב עובדיה ושל ביבי. כל הקמפיין שלהם, אנחנו עם ביבי, הם התגאו, אריה דרעי התגאה, אני הולך עם ביבי, אני הראשון שאמרתי.
אני רוצה להבהיר לכם את הדבר הבא. תסלחו לי מאוד, אני לא אדם שנאמנת, מעריצת אדם כזה או מעריצת אדם אחר. אני מעריצת ערכים ועשייה. ואני אבוא ביקורת גם כנגד ראש הממשלה וגם כנגד דרעי.
לא, נגד ראש הממשלה, נגד ביבי אי אפשר. ביקורת זה עד ביבי, ביקורת זה עד ביבי.
אז גם פה, אני לא צוחקת על זה אפילו. בטח לא בשעת מלחמה. כן, אני מעבירה ביקורת מהיום הראשון. כך חובתי עבור העם הזה. זה הכל. אני לא מפחדת לומר את הדברים שצריך לומר אותם. אבל כן, באשר לשעת, אתם, אני מצפה מבוחרי ש"ס, חבר'ה, אתם אנשי ימין, ואתם נתתם אמון במפלגת ימין, ולהכניס עובדים פלסטינים, ולדבר על הכנסת עובדים פלסטינים, אחד, זה התחנפות והתרפסות לצמרת הצבא, שיוצאת נגד החלטת הדרג המדיני. שלא משנה מה הדרג המדיני יאמר.
חברת הכנסת גוטליב, כרגע ש"ס צריכה להתחנף לכל המחנה השמאלי יותר, כדי לבדוק אפשרויות של ממשלה אולי חלופית שתציע להם איזה מתווה גיוס הרבה יותר הוגן מאשר מה שמציעים להם בימין. וההתנגדות של... רגע, אני רוצה מילה שלך על ההתנגדות של גלנט, שגונב את המנדט שהוא קיבל בליכוד, ופועל למען בני גנץ, כדי לחזק את בני גנץ, שהוא בכלל לא חלק מה... כן.
אני לא מקבלת את מה שאתה אומר.
למה?
תסלח לי אם אני אספור לך מטוסים. כן, אני מדברת קודם כל על עצמי, בסדר? אני נגד חוק הגיוס, אמרתי את זה כבר לפני שנה וחצי. לא מעניין אותי הסכם קואליציוני או לא הסכם קואליציוני. הצו המוצרי שלי ושל כל מי שאני מכירה וכל מי ששמח במפלגה שלי, שהיא מפלגת ימין ליברלית, נגד חוק הגיוס במתווה הנוכחי. ואני אמרתי כל הזמן, אם אני הייתי מייצגת את הממשלה, אני לא מייצגת את הממשלה, וגם הממשלה לא מקשיבה לעצות שלי. עשיתי אתמול סימולציה בנאום בכנסת, שיור הכנסת הוא שופט ואני מייצגת את הממשלה. בגץ, הייתי פונה לבגץ ואומרת לבגץ, אתם צודקים, נתתם לי דחייה קצת, דחייה, מסמסנו את זה, אבל נפלה מלחמה על עם ישראל. ובחצי שנה אי אפשר היה לדון בזה. ולכן אני לא צריכה דחייה של 10 ימים, אני צריכה דחייה של חצי שנה. ככה מדברים, כי כשאתה בא לשופט ומבקש דחייה של 10 ימים, השופט אומר לעצמו, ב10 ימים מה יקרה? יקרה לכנס? לא, אז תעשה לי, עכשיו תן לי עכשיו מענה. כשאתה מבקש דחייה חצי שנה, הוא מבין שאתה רוצה להתכנס ולשבת ולדון, ככל שהמלחמה כמובן...
זה לא המהות עכשיו, אני מדבר על המהות של העניין הזה של חוק הגיוס.
המהות היא שהממשלה טעתה.
אנחנו, רגע, שנייה, אני מדבר עכשיו רק פוליטי, עמדותייך האידיאולוגיות זה עניין אחד, שנייה. אנחנו כרגע בברית פוליטית עם נתניהו, עם הליכוד ועם הימין, וברגע שמגיעים חברי כנסת, כמו גלנט ואחרים, אומרים, אנחנו לוקחים את המנדט שאנחנו חתומים עליו בהקמת הממשלה, כמו שאת אמרת, שתוך 100 ימים יעבור חוק גיוס, וזה לא עובר, ואנחנו נותנים את הכוח של הליכוד לגנץ, ברור שזה בניגוד להסכמים, ברור שעל זה צריך להגיד לנתניהו, בוא, זה קו אדום, תיתן, תקבל, לא תיתן.
רגע, אני יכולה להגיד לך, תאפשר לי פרשנות אחרת, בסדר? אוקיי? נפלה מלחמה על עם ישראל. מלחמה ששינתה את כל הדרישות של סדק וכוח הכוחות, ואני אומרת לך...
עוד פעם, אם רוצים לדבר בצורה רצינית על הסדק ועל הכוחות, נדבר על זה בצורה רצינית, במנותק מהסיפור של חוק הגיוס.
רגע, אתה חייב לתת לי להשלים תשובה, כי יש מאזינים שהם לא חכמים או מבינים
מספיק
את העולם הפוליטי כמוך, כדי להסביר להם. תראו, אני אומרת כל הזמן, בעת הזו, פשוט חבל שלא יקשיבו לעצתי, היה כאן חוסר טקט גמור בפרסום תזכיר החוק לפני חודש וחצי. טקט זאת לא מילה גסה. חכו עם זה, למה פרסמתם את זה? למה להעלות את זה לסדר היום? הרי יכלנו לעשות את זה בדרך אחרת ובהסכמות מוחלטות, נכון. להגיע למכסות בצורה מסכמת. יכולנו לעשות את זה פשוט בשקט.
אולי, לא בטוח.
ואמרתי, מי מעלה בדעתו לפרסם תזכיר חוק? הרי יכלנו להגיע להסכמה על מכסה מסוימת. הרי החרדים כבר התגייסו במהלך המלחמה, ויש אנשים שנכנסים בפיסחת מהלומקה במלחמת המצווה הזו.
הדברים ברורים.
לא, אני ברשותך, חברת הכנסת, אני כאחד שגם עשיתי צבא, יש לי ביקורת כל כך קשה על הצבא, וגם כחרדי אומר לך שחרדי לא יכול להיות בצבא, מה לעשות?
אבל פתחנו עכשיו דיון אידיאולוגי.
חרדי לא יכול להיות בצבא. אני אולצתי לחלל שבת לפני חודש. נשמע לך הגיוני? נשמע לך הגיוני? בעיניי לא מצטער.
תקשיב לי, אח שלי, יואל רז, אדם דתי דגול, אבא לעשרה ילדים, איש שלמד בישיבה גבוהה, והוא מנפי בצנחנים שהיה
חודש. לא נכנס, זה לא רלוונטי, לא מצטער, חברת הכנסת גוטליב, אנחנו מכבדים אותך, אבל מצטער, הטיעון שלך, נו.
שנייה, רגע, אתה לא שמעת את הטיעון שלי, ואתה לא יכול לבטל משהו כלא רלוונטי. אני לא מבטל את דעתך כלא רלוונטית. אני מקשיבה לך, מכבדת את מה שאתה אומר, וחושבת שצריך למצוא.
לא, אבל השאלה שלי היא לא אידיאולוגית, חברת הכנסת גוטליב, זה לא זה השאלה עכשיו.
זה בסדר, אז זה בסדר, מותר לך שאתה תחשוב מה אידיאולוגי ולא. בעיניי, ואני אומרת לך, חרדים צריכים להתגייס לצבא.
בסדר, אוקיי.
רגע, רגע, נתן, אתה חייב להמשיך. רגע, יש איזה עוד משהו. החבל על חוזר ההקשבה, כי אתם מפספסים את הפתרון. הרי אני אומרת שתחת חוק הצבא צריך להכליל את כל מערך השירות הלאומי ומערך זקה ועזר מציון וכל מערך ההתנדבות.
אבל מה שאת אומרת זה איך למצוא את הפתרון. כרגע אף אחד לא מחפש פתרון. אני לא רואה אחד שמחפש פתרון. זה הכל פה פוליטיקה להדיח את נתניהו ולהדיח את הימין והיועצת המשפטית משתפת פעולה וגלנט משתפת פעולה עם זה. אני לא מבין איך את מסתכלת על התמונה בצורה הפוכה. מה?
רשום בפניך. הממשלה הזאת לא תיפול.
מצוין.
אני אסביר לך למה הממשלה הזאת לא תיפול.
לסיום, כן.
אני אחת מ-64 חברות הכנסת שמתקפות את הממשלה, ויש לי את הכוח שלי, איך אני אסביר לך בעדינות, לגרום לזה שאנשים יישארו בממשלה. עשיתי את זה לא פעם ולא פעמיים במהלך השנה וחצי האחרונות. בשכנוע מאוד מאוד עמוק. אין לנו זכות להפיל את הממשלה הזאת, נקודה. לא גנט, לא גלנט, לא אף אחד. אנחנו במלחמה.
הדברים ברורים.
המשפט הפוליטי הזה זר לי ולא מעניין אותי. אני אומר לכם רק לסיום, רק לסיום, אנא מכם, אנחנו באמת צריכים לעשות הכל לשמור ולחזק את עוצמת העם הזה. תזכרו מה קראתם במגילת אסתר, שנפל פחד פחדנו על העולם, כי זו הדרך היחידה לנצח ולהחזיר ליהדות ולישראל את העוצמה שאנחנו ראויים לה.
הדרך היחידה תהיה רק אם לא ילחמו בחרדים. ברגע שאתם נלחמים בחרדים,
וזה קרה,
את יכולה להגיד לא, לא, לא. אני חיבתי אותך, שמעתי את דעתך, אומר לך במצב הנוכחי, אני בעד שהחרדים יפרשו מהממשלה.
עוד רגע,
כי הממשלה הזאת היא נגד חרדים. אז נמשיך את השיחה הזאת.
חברת הכנסת טלי גוטליב, לצערי עוד רגע זורקים אותי מהשידור.
שנייה, מפאת כבוד אני אצטרך, תתן לי רק להשלים את המשפט האחרון. כשאני שומעת שחרדים יפרשו מהממשלה, או שחרדים יעדיפו ללכת לכלא מאשר לשרת, זה לא החרדים שאני מכירה.
מה לעשות? מה לעשות? אז אני נתתי לך להשלים משפט, אז אני אסיים אבל ברשותך, כי אני פה, אני רק אסיים בזה שאני עדיין עומד על זה שחרדים לא יכולים טכנית להיות בצבא במתכונתו. זה צבא חילוני. אז קודם כל שיעתי את עצמו. אני בן אדם חרדי, לא רוצה לחלל שבת, נקודה.
חברת הכנסת טלי גוטליב בליכוד, אני מאוד מודה לך.
אבל זה מה שקורה וזה מה שקרה לפני חודש, אז די.
חברת הכנסת טלי גוטליב, אני מאוד מודה לך, תודה, בוקר טוב. וכמו שאמרתי, אני רק אחתום, אנחנו גם את הציבור החרדי שנקרא המודרני, כן, אני ואתה, שכאילו שירתנו בצבא ועובדים וכו', גם אותנו מעניין רק יבנה וחכמיה, ומי שייתן את זה יקבל את התמיכה הפוליטית שלנו, וזה הכל, זה לא מעניין אותי,
לא מה קורה ברפיח,
ולא מה קורה בעזה, זה לא רלוונטי בכלל, ולכן אני מתמקד לא בשאלה האידיאולוגית, אלא בשאלה פוליטית,
ואתה יודע מה, וזה חטא על פשע, בגלל שאם ככה יוצא שמתו אנשים פה במלחמה הזאת לחינם, בגלל שאנחנו ממשיכים להתקע שם ברפיח הזה, שאני מבחינתי בוא זה החוצה.
בכל יום מתים אנשים, השם יעזור. פרסומות ומיד שווים.
עכשיו איתכם, מהדורת הבוקר סוף השבוע, עם איתי גדסי וינקה לפרידמן.
חזרנו.
אתה יודע למי אנחנו אומרים בוקר טוב?
למי? תפתיע אותי.
תפתיע אותך, אבי רבינה.
או, הפרשן אבי רבינה, שלום, בוקר טוב.
בוקר אור, ינקלה, בוקר טוב איתי.
מה שלומך?
ברוך השם, בסדר.
איך אתה חי עם זה שאוטוטו תקציב הישיבות, עולם הישיבות, תקציב עולם התורה נופל?
לא נופל, כוונת היועץ המשפטית שאוטוטו.
זה אומר ועושה, לא?
לא יודע, מי אמר?
בוא נשמע.
שר האוצר, יש לנו שר האוצר חובש כיפה סרוגה.
אני אקח אתכם ישר לעניין. ראיתי כמה השוואות לתקופה שבה נתניהו היה שר האוצר וביטלו את הקצבאות של המשפחות, ואז אמרו, תראו כמה חרדים יצאו בזכות זה, כמה גברים חרדים יצאו לעבודה. אז גם עכשיו תראו שאחרי שיבטלו את תקציב הישיבות, תראו כמה גיוס חרדים יהיה בעקבות זה. אז אני חושב שפה אפשר לחדש לציבור החילוני שאפילו אחד, אפילו בחור אחד לא יתגייס בעקבות כך שיבטלו את תקציב הישיבות. מסבמות פשוטה. קודם כל הסיבה הטכנית, אני לא רואה סיפור, לא רואה שום השוואה בין תקציב משפחות פר ילד, שבאמת היה באמת תקציב מכובד, מישהו יודע בזמנו, לכל ילד וילד, לבין תקציב ישיבות כקולקטיב, שאתה מטיל גזירה על ציבור, בדיוק כישיבות. ראשי הישיבות יודעים להתמודד עם זה, נכון?
אני רק אוסיף שזה ירחיק את גם אנשים שהם פוטנציאלית מתגייסים, שהם מוגדרים חרדים, זה ירחיק אותם כמו שראינו, מה קרה בחוק הגיוס עם לפיד ועם חבריו בזמנו, שנתוני הגיוס שרדו דרמטית.
אתה מזכיר כבר את האלמנט השני, כלומר, יש פה גם את הסיפור הטכני, שבסוף אתה יודע, ראשי ישיבות אנחנו מכירים את ה-DNA, יודעים לנסוע לחול במקום פעם, פעמיים בשנה, לא, זה ניסו ארבע פעמים בשנה.
אבל אבי, ברשותך, למה אנחנו לא נלחמים? למה אנחנו לא נלחמים? לא הבנתי, למה זה? אני מרגיש...
למה אתה אומר שלא נלחמים?
איפה אתה רואה שנלחמים? שמעת אחד מחברי הכנסת החרדים נלחם פה? שמעת מישהו מדבר?
תשמע, אני הייתי לביקורת ביממה האחרונה, בעיקר בחל מהלילה שפורסמה חוות הדעת של היועמ"שית. מה עשו החקים החרדים לכבוד זה שבחורים לא התגייסו? אני רוצה להזכיר לאותם עיתונאים ואנשי תקשורת את מה שקרה כאן בזמן החורף, את האחריות שהייתה לחברי הכנסת החרדים. אל תשכח שניסו להביא את החוק הגיוס והיו ישיבות מרתוניות כבר עד מנתניהו, אבל אז קמו מפגיני קפלן ואז הגיעו לביתו של מרן.
אבי, 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 בוא לא נטה את הציבור, אבי, אני איתך, אני איתך, בוא לא נטה אותם. לא, 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 אבי, אבי, בוא.
אני מסכים איתך שאנחנו היינו שק חבטות, אבל זה היה בשם האחריות.
אבל אבי, לפני כן, אבל אבי, הלכת אחורה,
זה לא היה יריב לוין.
אבי, לך עוד כמה חודשים אחורה, אל תעצור בתחילת המלחמה, לך פשוט כמה חודשים אחורה לתכינון הממשלה, שרצו כל המפלגות החרדיות על הטיקט.
אני בכלל לא הולך למלחמה.
אז בקום הממשלה יכלו לעשות במקום את הרפורמה?
אתה זוכר שהיה פה 200 אלף איש ברחובות,
אבי, סלח לי, אתה מגיע.
זה הכל חובן לעבר חוק הגיוס, לא על הרפורמה המשפטית, אחרי שלא הצליחו בסיפור של הרפורמה המשפטית.
אז לא הבנתי, אז למה ויתרנו? למה ויתרנו? למה ויתרנו? למה ויתרנו?
יריב לוין,
יריב לוין קרא להם. אבי, שנייה, בוא נוריד טון. יריב לוין קרא לנציגים החרדים, אמר להם, תשמעו, היות ויש לי רפורמה שלמה, אז זה לא ילך הכל ביחד, תנו לי את זה ואחרי זה זה. היו צריכים להגיד לו, לא, אנחנו באנו רק בשביל זה. בוא נפתור קודם אותנו, אחר כך אותך. 70 שנה הם מורחים אותנו, והם נותנים כל פעם, החברי כנסת החרדים, כל פעם נותנים שזה יקרה שוב ושוב ושוב.
תראה, תמיד אתה יכול לדרוש, בוא נדפוק על השולחן יותר חזק, אבל הזיכרון שלנו מאוד קצר. אתה יודע שהסיפור המרכזי בחורף שעבר כבר, אחרי שתם הסיפור של הרפורמה המשפטית, או לפחות נדחה, זה היה הסיפור של הגיוס, הלכו לביתו של מרן ראש הישיבה הרב אדלשטיין, זכר צדיק לברכה, ואז הסיפור עם עומר בר-לב וישיבת פונוביץ', וזה המשיך והמשיך.
נו, אז מה, גם אתמול הם היו מול בבית של רב דב לנדו, אני לא מתרגש מזה. אחריות שעכשיו אנחנו משלמים עליה בזה שלא יהיה כסף לישיבות. אבי, יפתח עיניים. אבי, יפתח עיניים. מה אכפת לי ממה אנשים אומרים? אכפת לי מזה שאין כסף לישיבות.
אז אני אומר את הטענה תעביר לגדולי ישראל.
לא, לא, לחברי הכנסת החרדים. לא, רק לחברי הכנסת. גדולי ישראל היו שמחים שהחברי הכנסת היו יום, יום, בוקר ולילה צועקים על זה.
אתה לא לשכוח את האמירה הקיצונית של גולדקנופ שזה על חוק הגיוס, בלי זה אנחנו נפיל את הממשלה, בלי פה, בלי שם. האמירות נאמרו, אבל בסוף, בשורה התחתונה, כשזה בא לידי ביצוע, הם באו לשולחנם של מועצת גדולי התורה של אגודת ישראל, ודגל התורה אמרו, רגע, לא עכשיו, אין בעיה, ביבי ביקש דחייה עוד כמה ימים, ניתן את הדחייה עוד כמה ימים, ביקש
אז לא הגיע הזמן שנתפקח ונראה שזה רק לרעתנו? שים לב, הגענו למצב, אנחנו על שוקת שבועה, שים לב איזה מצב, עוד רגע אין כסף, יש לך בן בישיבה? מי יביא לו? אתה צריך להביא לו מהבית חלב, תגיד לי, אתה רציני? למה? בגלל שאתה...
אני אקרא ביתן שנשכח מזה שלא היה תקציב.
למה לא? אני מלחיץ, כי כולם צריכים לדעת את זה. יבקשו ממני וממך ומכל אחד עוד תרומות לעוד ישיבות.
א' נעשה.
למה לא? בטח שנעשה את זה, כי אין ברירה.
אין ברירה.
אבל למה אנחנו צריכים לעשות את זה ולהישאר בממשלה?
זה לא יקרה. מי שירצה את האצבעות של הנציגים החרדים יצטרך לשלם כסף פוליטי. פוליטי, פשוט וקל, ירצו
בוא איתנו... בוא נתמסחר, אבי, למה שלא יתמסחרו על כל הצבעה עכשיו?
ברור שכן, לא מעכשיו, קודם כל בוא נראה...
במיליארדים, בכסף.
יציגו חוק, אבי, אני רוצה שאלה, האם יש מישהו מהנציגים החרדים שמציג חוק או איזשהו פתרון למשבר?
אני לא רואה באופק פתרון, היו עשרות ישיבות בשבוע האחרון בין נתניהו והיועמ"שית ונציגיה לציבור החרדי, צריך לזכור מי שמתבצרת בו כרגע בעמדתה זה היועמ"שית, זה לא החרדים, כלומר היו כבר מתווים שהחרדים התכווננו לאיזשהו חוק גיוס, לאיזשהו מתווה שכולל יעדים,
כרגע אין משהו בסדר. על הפרק, בקיצור או משהו רציני
ומאה שהמילה מכובסת מכסות עלתה על הפרק, ואתה מבין טוב. שיש פה מכסות עם סנקציות פליליות גם אם זה היה עובר את משוכת דגל התורה ושאז זה לא היה עובר את משוכת אגודת ישראל אנחנו כבר יודעים שזה גלגל שמי פרוש מצביע נגד אז גולדקנופ ומכאן אנחנו נכנסים למשבר שאני אציע ממנו
הפרשן הפוליטי אבי רבינה אני מאוד מודה לך
תודה רבה לך ושבת שלום שרות טובות
טוב ביי ביי
תודה עכשיו אנחנו
במעבר אחד במזג האוויר
בוקר טוב
בוקר טוב ומבורך
מה שלומך?
בדרך כלל אני אומר חם ויבש והפעם זה מתאים
כן היום אני יכול להגיד לך שהבוקר הראשון שיצאתי מהבית רק עם חולצה בלי סוודר בלי מי רק חולצה
זה ימשיך כך עד יום שלישי.
או, ברוח? יפה. מה, הולך להתחמם יותר? הולך להתחמם יותר?
לא, לא, לא. היום יהיה חם, ומחר מחתיים ירידה קלה בטמפרטורה, אבל זה להג לרעש. שתי מעלות פחות, מעלה פחות, קשקוש. ויום ראשון, שני, שלישי, זה יחזור להיות כמו שהיה היום, ובסך הכל, אם אתה מושך איזה מין קו ישר כזה, נניח 25, 26 מעלות, כל הזמן 25 מעלות, 25, אצלכם. בערים קצת מעלה יותר.
זהו, אנחנו באביב? אנחנו מוגדרים רשמית בתקופת האביב?
אנחנו עברנו את ה... כן, ב-21 לחודש, 21 למרץ, זה מוגדר כתחילת האביב. ואנחנו באביב, ואביב מתאפיין בגשם, לא גשם, חם, קר.
אז לקחת לי את השאלה,
עקב בצד אגודל.
יפה, לקחת לי את השאלה הבאה, האם המלכוש כבר היה?
לא היה, לא היה, והוא יהיה לקראת פסח, וגם הפתעות יהיו בשבת. בשבת זו יהיה גשם.
שבת הקרובה?
שבת, מחתיים.
אמרת שיהיה חם, לא הבנתי. שיהיה נעים.
לא, זה אמרתי.
נו.
אבל גשם, הוא יגיד גם את שלו, גשם לא יהיה בכל הארץ וירד גשם וקר, אלא יהיו גשם עם סופות רעמים, וזה יהיה בעיקר, בעיקר ברמת הגולן, ואני מעריך שאולי אפילו בערי הצפון.
לא יגיע לאזור המרכז.
לא, 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 לא מישור החוף, אני מדבר, אני מדבר צפון, וזה גשם, גשם חם כזה, הוא כולם יגיד, גשם חם, חם נורא, חם, ויורד גשם, ויהיו סופות רעמים וכולי, מין מערכת אביבית.
אורי בצה אלוף, תודה רבה לך, ושיהיה שבת שלום.
שבת שלום.
שבת טובות.
שבת שלום, ועכשיו אנחנו עוברים לאורחה עם הקדוש, ואומרים שלום ובוקר טוב, הרב צבי אריה אדלר, רם במדרשה החסידית לצעירים בביתר עילית, שלום וברכה.
בוקר טוב לכם, בוקר טוב לכל המאזינים. אנחנו השבוע נדבר על מצרך שהוא מאוד מאוד נדיר תמיד, אבל בחודשים האחרונים במיוחד. אנחנו יודעים שלצד כל הפציעות והפגיעות וגרוע מזה השם ישמור, יש מצרך שהוא מאוד מאוד נדיר ומבוקש, והמצרך הזה הוא מנוחת הנפש, שלווה, רוגע ועוד כל מיני ביטויים שמרמזים לאותו דבר. וידיהם של המטפלים השונים והמומחים השונים בתחום עמוסות וקצרה ידם מלהושיע. כל כך הרבה אנשים פונים עם כל מיני סוגים של לחצים ודאגות ועניינים, וקשה מאוד למצוא את המצרך הזה בימים טרופים שכאלו. והנה האורחיים הקדוש בפרשתנו נותן לנו מתכון מצוין ונפלא כדי להגיע למנוחה הזו. בפסוק כתוב, זאת התורה לעולה, למנחה, לחטאת, לאשם וכולי, והאורחיים הקדוש מסביר מה הכוונה זאת התורה לעולה. אז הוא אומר שהתורה היא דבר שמעלה את הדברים בעולם הזה. כאשר בן אדם לומד תורה, הוא מתעלה וכל העולם מתעלה יחד איתו. וזה הכוונה, זאת התורה. הוא אומר, תועלותיה אשר תסובב קריאתה, כאשר בן אדם לומד תורה, קורא בתורה, מה התועלת היוצאת מזה? אז הוא אומר, קודם כל לעולה. באמצעותה תתעלה השכינה שהיא בחינת כנסת ישראל. אז כשהשכינה מתעלה, אנחנו לא יודעים בדיוק מה זה אומר, אבל כל העולם כולו מתעלה יחד איתה. זה הדבר הראשון. ומה הכוונה למנחה? כאן אומר האורחיים הקדוש, דבר מדהים. תיבה זו סובלת כמה פירושים, וכולם צודקים. אפשר לפרש את התיבה למנחה, על דרך הדרש, בכמה וכמה פירושים, וכולם נכונים, ככה הוא מעיד. לשון מנוחה, ולשון נחת, ולשון הנחה. אז לא נוכל כעת במסגרת הזמן הקצרה הזו לדקק לשלושת הדברים האלה ולהסביר אותם, אבל קודם כל אומר החיים הקדוש, כאשר בן אדם לומד תורה, יש לו מנוחה. איזו מנוחה? זו גם מנוחה גשמית, וזו גם מנוחה רוחנית. בן אדם שלומד תורה יש לו סייעת הדשמיה מיוחדת בכל מיני עניינים שדברים מסתדרים לו, בצורה פעילית כמו שאנחנו יודעים, וגם עניין של מנוחת הנפש. כאשר בן אדם לומד תורה יש לו סדרים קבועים, שיעורים קבועים, הספקים, הדבר הזה באופן פלאי נותן לו מנוחה, וכמה שיש לו יותר סדרים ומחויבויות לתורה, התחייבויות של זמנים ושל הספקים, שלכאורה אמור להיות הרבה יותר לחוץ, הוא הופך להיות הרבה יותר רגוע. יש לזה הרבה הסברים, אבל לא לעכשיו. אז זה דבר ראשון, דיברנו על לשון מנוחה שהתורה נותנת, והדבר השני, אומר חיים הקדוש, לשון נחת. כל כך הרבה אנשים מחפשים נחת, נחת מעצמם, נחת מהמשפחה, נחת מסובבים אותם, נחת מכל מיני דברים, נחת ממה שהם עושים, ולא מוצאים את הנחת. אומר לנו חיים הקדוש, זאת התורה לעולה ולמנחה. מנחה, לשון, אמרנו לשון מנוחה, ולשון של נחת. אז השם יעזור בעזרת השם שנזכה כולנו לתורה, ונזכה כולנו למנוחה, מנוחת הגוף, מנוחת הנפש, וכמובן הרבה הרבה נחת מכל מה שאנחנו צריכים. שבוע טוב, שבת שלום ובשורות
טובות. שבת שלום ומבורך, הרב צבי אריה אדלר, רמב"ם מדרשה חסידית לצעירים בביתר עילית, תודה.
איתי, שמת לב איך הזמן רץ מהר, טס כשנהנים?
מה נהנים? התוכנית הזו דווקא לא, מה זה?
לא יודע, אני נהניתי, האקשן, אתה יודע, יש אנשים שנהנים מעצם האקשן. בכל אופן, אני לא נקרב כרגיל.
גם לי, כמובן.
אני מקווה מאוד שבעזרת השם שבוע הבא אנחנו נהיה עם בשורות עוד יותר טובות, בעזרת השם.
שגם למאזינים שלנו הנעמנו את הזמן, ניסינו לסכם לכם את חדשות סוף השבוע.
ומבחינתי, גולת הכותרת והשורה התחתונה, הציבור החרדי אסור לו להיות פרייר, ואם נתנו לנו סתירה, אנחנו, אני בכל אופן לא מתכוון להגיש את הלחייה השנייה לקבל עוד סתירה.
חד משמעית, והגיע הזמן להגיב בכל החזיתות. בואו נודה לצוות שלנו, עורך ראשי קובי סגל, טכנאי שידור מוטי קופפר,
שנמצא פה תמיד ראשון ובזמן לפני כולם.
תודה לך ינקלה פרידמן.
תודה לך איתי גדסי.
תודה רבה, וניפגש כאן בעזרת השם בשבוע הבא.
שבת שלום ומבורך.